דף נ"ט עמוד ב' בנקודותיים באמצע עמוד. ראינו אתמול את המימרה שקרש חיה בשם קרש, אף על פי שאין לו קרן אחת, חלבו מותר. כן? לא צריך שיהיה לו שתי קרניים, אלא מספיק שיש לו קרן אחת, אנחנו יודעים שמדובר בחיה וחלבו מותר. שואלת הגמרא, הגמרא מנסה לברר מה זה החיה הזאת. אמר רב יהודה, קרש טביה דבי אילאי. זה בעצם צבי שגדל, שגר, שחי ביער ששמו אילאי, היער העליון. טיגרס או טיגריס זה אריה דבי אילאי, זה אריה שגר באותו יער, ביער של אילאי. אמר רב כהנא, תשע אמהתה הווה בין אונה לאונה דאריה דבי אילאי. האריה שגר באותו יער הוא כל כך גדול שהמרחק בין אוזן אחת לאוזן השנייה שלו זה תשע אמות. אמר רב יוסף, שיצר אמהתה אבי משחי דטביה דבי אילאי. הצבי שגר ביער אילאי, האורך שלו הוא 16 אמות. זאת אומרת, מדובר בחיות, ברוך השם, מכובדות. אמר לקיסר לרבי יהושע בן חנניה, אלוהיכם כאריה מעטיל. נכתיב, אריה שאג, מי לא יירא? כן? אומר לו, האלוקים שלכם נמשל לאריה. כן? כי הפסוק אומר, אריה שאג, מי לא יירא? השם אלוקים דיבר, מי לא ינבא? זאת אומרת שהשם נמשל לאריה. אז אמר לו אותו קיסר, מה ירבותה? פרשה קטי לאריה. פרש אמיץ, צריכו גם להרוג אריה. אז מה ביג דיל שאלוקיכם נמשל כאריה? אמר לי, לאו כהי אריה מטיל, לא כמו אריה שאתה חושב, האלוקים שלנו נדמה, אלא כאריה דבי אילאי מטיל. הקדוש ברוך הוא נמשל לאריה דבי אילאי. אמר לי, באינה דמחזית לי נעלי. אמר לו הקיסר, אני רוצה לראות אותו. אמר לי, לא מה תתחזית לי, אתה לא יכול לראות אותו. אמר לי, איברה, חזין עלי, אני רוצה לראות אותו, על כוחך אתה צריך להראות לי אותו. אומר רשי, איברה, אמת, אני רוצה לראות אותו, ועל כוחך אתה צריך אתה להראות אותו לי. ביי רחמה, תפלל רבי יהושע בן חנניה, והתעקר מדוכתה, והאריה נעקר ממקומו, ובא לכיוון הקיסר. כאב ומחריק 400 פרסי נעם חד קלה, שהיה כבר קרוב מרחק של 400 פרסה, נתן שאגה. אפילו כל מעברתה, כל הנשים המוברות הפילו את ולדותיהם מעוצמת השאגה. ושור עד רומי נפל וחומת רומי נפלה. הדמחק תלת מהפרסי, כשהוא היה כבר קרוב 300 אמה, נעם קלה אחרינה, נתן שאגה נוספת, נטו ככה ושיני דגברי, נפלו השיניים של האנשים. תראה, תראו את תוספות האחרון בעמוד, נטו ככה ושיני, בשתי השורות האחרונות, הוא מסביר את תוספות, ככה הם השיניים האחרונים, התוכנים המאכל, ושיניים הם השיניים שלפנים. בכל מקרה, השיניים שלהם נפלו מרוב השאגה. אמר לי, אמר הקיסר, חזרה לרבי יהושע בן חנניה, במטות המנח, בי רחמה עלי תליעד על דוכתי, שיחזור חזרה למקומו, לא רוצה כבר לראות אותו. בי רחמה ועד אלי אטרי, בקש החמים, באמת הוא חזר למקומו. עוד מעשה, אמר לי קיסר לרבי יהושע בן חנניה, באינה דאיכסי לאלוהייך, אני רוצה לראות את האלוקים שלכם. אמר לי, ענה לרבי יהושע בן חנניה, לא מצי, תחזית לי, אתה לא יכול לראות אותו. אמר לי, איברה, שוב פעם, מתעקש, חזינה לי, אני רוצה לראות אותו. עד זה לוק מלעד היום בתקופת תמוז, קח אותו באמצע היום, בצהריים, בתקופת תמוז, שהשמש חזקה, ואמר לי, הסתכל בי, תסתכל בשמש. אתה יכול להסתכל בשמש? אמר לי, לא מצינה, אני לא מסוגל להסתכל בשמש, זה מסנבר. אמר לי, יום עד אחד משם שדקיימה קמה דקוצ'ה בריחו. אמרת לו, מצינה להסתכל בשכינה, לא כל שכן. כן, אפילו בשמש, שזה אחד השמשים של הקדוש ברוך הוא, אתה לא מסוגל להסתכל. איך תוכל להסתכל בקדוש ברוך הוא? מסבירים, אפילו בדברים גשמיים אתה לא מסוגל לראות, להסתכל בדברים גשמיים, איך תוכל לראות דברים רוחניים? עוד מעשה, אמר לי קיסר לרבי יהושע בן חנניה, באינה דאיצבית לנהמה לאלוהיכו. אני רוצה להתקין תודה לאלוקים שלכם, אחרי שראיתי את גודלו וכמה שהוא חשוב, אני רוצה להתקין לו תודה. אמר לי, לא מעצי. שאלתו, עמי, נפישי חלבתי. אמרת לו, אתה לא יכול. שאלת אותו, למה? אמר, בגלל שצבאותיו גדולים ומרובים, זה פמליה רצינית, לא תוכל לעשות סעודה לכולם. אמר לאיברה, אני רוצה לראות אותו. אמר לפוק טווית לגידה דרוויטה, דריפך אלמה, אם אתה דווקא רוצה לראות אותו, לך לגדת הנהר ששמו דריבטה, גדות הנהר ששמו רביטה, שם יש מקום מרווח, שם יש מקום גדול, תעשה לו סעודה, אתה דווקא רוצה. תרח שיטה יחי קייטה, הקיסר תרח שש חודשי הקיץ, להתקין את הסעודה, להכין להתקין את הסעודה. בכל מקרה, תרח שיטה יחי קייטה, את הזיקה כאן של הימה, באה רוח ואספה ותיאטה את כל הסעודה אל הים. תרח שיטה יחי דסיטבה, תרח גם עוד שישה חודשים של החורף, ועד המיטרה טבע בימה, בגשם והטבע את הכל במים, בים. אמר לי, מי היי? שאל אותו הקיסר את רבי יהושע, למה זה קורה? אמר לי, אני קנושאי זלוחאי דעתו קמי, מה שאתה ראית זה רק שתי השמשים הראשונים שלו שבאים פה לנקות לפניו. אומר רשי, קנושאי זה מכבדי הבית, זה שבא ומכבד הבית, זאת אומרת זה הרוח שמטטה את הבית. זלוחאי מרביצי הבית במים מפני האבק העולה, וכבר הם קילו לאכול כל זה, אפילו שתי השמשים הראשונים שמגיעים כבר קילו את כל הסעודה שלך. אמר לי, אמר לו הקיסר, יחי לא מצינה, אם ככה באמת אני לא מסוגל להתקין את הסעודה. אמר לבת קיסר לרבי יהושע בן חנני, אלוהיכון נגרו, האלוקים שלכם הוא נגר. למה הוא נגר? דכתיב המקרב המים אל יותיו. כן, הקדוש ברוך הוא עושה תקרה לארץ על ידי העננים, אז אם הוא מתקין תקרה, אז כנראה שהוא נגר. אי מלא, דנעביד לאחד המסתוריתא, תגיד לו שיעשה לי קישור, פלך, שבו טובים צמר או פשטן, שטובים סביבו את הצמר ואת הפשטן, שיתן, שימציא לי פלך, קישור. אמר לחי, אמר לה בסדר, זה מה שאת רוצה, בסדר. בא רחמי עלי, תפלל, והיא נגעה. הוא ביקש שחמים ומשמיים היא הצטרעה, קיבלה צרעת. עוצה בשוק עדי רומי והאב למסתוריתה, הושיבו אותה בשוק של רומי, נתנו לה את הכישור ואת הפלך. למה? דהבו נהיגי דכל מנגה ברומי יבו למסתוריתה ויאתי בשוקה וסתה דוללי. זה היה מנהג שם שמי שהיה מקבל צרעת היו מושיבים אותו בשוק, נותנים לו כישור, נותנים לו פקעת של חוטים, והוא היה מפריד את החוטים, וככה כל האנשים היו עוברים שם, רואים אותו, מרחמים עליו, מבקשים עליו רחמים, ככה היה מנהג, שכל מי שיש לו צרעת, ככה עושים לו. אז גם לא עשו את זה. תגיד את זה לרומאים. יום אחד. כנראה. אבל שאנשים יבואו וירחמו עליה. יום אחד, וככה לפתם, רבי יהושע חולף שם, חוויית וסתה דוללי בשוק עדי רומאי, והוא רואה אותה במה יושבת ומתירה פקעות של חוטים בשוק הרומאי. אמר לשפירתא מסתורתא דייב לאלוהייך, נו, את מרוצה מהפלך שהשם, שהאלוקים שלי נתן לך? אמרה לי, אימא לאלוהייך, לשקול מי דייב לי, שיקח חזרה את מה שהוא נתן לי. אמר לה, אלה דידן, מי היי, מישקה לא שקיל, הוא נותן, לקחת חזרה או לא לוקח. אז מביאים פה בשם הבניו ידע, שמנסה קצת להסביר את העניין, שמדובר פה בעצם מן משל, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה מסובבת, לא בצורה ניסית, ברורה, אלא הדברים מסובבים, מסובכים, ככה השם מנהיג את העולם, שאנחנו לא רואים תמיד, מבינים את הכל תמיד, אבל הכל בצורה מסובב, בסוף מגיע ועומד על מקומו בשלום. והיא באה וכנתרה ואמרה, אני רוצה לראות את זה, שהקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים. אז היא אמרה, זה מה שהתכוונה בזה שהיא ביקשה כישור. והוא ביקש רחמים שיתנו ונתנו לה תשובה, שנתנו לה באמת כישור אמיתי, וסובבו את הדברים ככה, שהיא נגעה, והבת הקיסר נצטרעה וישבה והתבזתה בשוק, וביקשה שיקחו ממנה את חזרה, קיבלה את הלקח שלה. אמר רב יהודה, אנחנו חוזרים חזרה לעניין הקרניים והטלפיים שהזכרנו למעלה. אמר רב יהודה, שור, קרסטן ופרסטן, רב רישה ורב גנובטה. דרכו של שור להיות בעל קרס גדולה, בעל פרסות רחבות, עם ראש גדול, וזנב ארוך. בחילופה בחמרה, ובצל החמור זה בדיוק הפוך. אצלו הקרס קטנה, הראש קטן, הפרסות צרות, הראש קטן, והזנב קצר. שאלת הגמרא למה נפקא מינה? מה אתה רוצה לומר לי בזה? עונה הגמרא למי כך וממכר. שתי אפשרויות להסביר את זה. או שכשמי שבא וקונה סתם שור, אז זה מה שהוא מצפה לקבל. זה מה שהוא מצפה לקבל, לקבל שור עם ראש גדול, עם קרס גדולה, עם פרסות רחבות, עם זנב ארוך, ואם הוא לא מקבל את זה, אז אולי הוא יכול לבטל את המקח. אפשרות שנייה להסביר את זה, שזה רק עצה טובה. שאומרים, אם אתה הולך לקנות שור, אתה רוצה לדעת מה זה שור טוב, אז לך תחפש שור עם קרס גדולה, עם ראש גדול, עם זנב ארוך, עם פרסות רחבות, ואותו דבר הפוך בחמור. רוצה לחפש חמור טוב. חמור טוב זה דווקא זה, עם הראש הקטן, עם הזנב הקצר וכו' וכו'. עוד ממה של רב יהודה. ואמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו, שנאמר ותיטב להשם משור פר, מקרין, מפריץ. כן? יש את המדרש הידוע שאדם הראשון אחר שחטא, הגיע הערב, השקה לו השמש, נכנס לחרדה גדולה, חושב שהשמש יותר תזרח בגלל החטא שלו. וכשהגיע הבוקר ועלתה חזרה השמש, הוא שמח, הוא הבין שבעצם זה מנהגו של עולם, הוא הקריב קורבן תודה לקדוש ברוך הוא, הקריב שור. אז אומר רב יהודה, השור הזה שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו. למה? שנאמר, ותיטב לשם משור פר מקרין מפריץ. כן, דוד המלך מתפלל בתהילים, שהלוואי שתפילתי תיטב עוד יותר מהשור פר מקרין מפריץ שהקריב אדם הראשון. אז מה כתוב? מקרין. אומרת הגמרא, מקרין, אולי תרתי משמע. מי אמר לך שמקרין זה דווקא קרן אחת? אולי מקרין, מקרין שתי קרניים.
גם יש לו רגל אחת.
למה?
מפריץ. מקרין,
מפריץ, אחד, אחד. אמר רב נחמן, תשובה בשבילך, מקרן כתיב. כתוב, מפריץ כתוב עם יוד, אבל מקרין כתוב בלי יוד. כתוב מקרן, בשון יחיד. אמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, קרניו קודמות לפרסותיו. מה הכוונה? בדרך כלל, כמנהג העולם, ששור נולד, הוא נולד, נולד עם פרסות, עם פרסות, אבל הוא לא נולד עם קרניים, רק אחרי כמה שנים הוא מגדל לו, מצמיח לעצמו קרניים. אז בדרך כלל, פרסותיו קודמות לקרניו. לעומת זאת, השור שהאדם הראשון הקריב, זה היה שור שנברא בששת ימי בראשית. השור הזה, הוא לא נולד וגדל, אלא הוא נברא. הוא נברא בשיא קומתו, בשיא גודלו. כשהוא נברא, הוא נברא כשור גדול ובוגר. הוא צמח, הוא יצא מן האדמה. ואיך הוא יצא? הראש ראשון, והרגליים האחרונות. זאת אומרת שקרניו קדמו לפרסותיו.
קרנו, לא קרניו.
קרנו, זה באמת הערה טובה, כי זה אותו רב יהודה. והוא אומר קרניו קדמו לפרסותיו. כן, כן, שערה טובה. כן, אז הקרניים שלו יצאו מהאדמה לפני הפרסות שלו, לכן קרניו קדמו לפרסותיו. שנאמר, ותיטב לאשר משור פר. מקרין מפריץ, מקרין ברישה, והדר מפריץ קודם הקרניים ואחרי זה מפריץ.
אבל כשהוא יצא מהאדמה הוא כבר היה שלם, כשהקרן שלו יצא הפרסות גם היו.
אבל בתוך האדמה?
אז מה?
לא היו עוד.
היו?
לא היו.
בתוך האדמה, אבל היו?
לא היו.
אתה יודע שהיו, אולי ברגע שיצא זה נברא. ביציאה זה נברא,
מי אמר שלנו? אומרת הגמרא, מסייע לי לרבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, קום מעשה בראשית בקומותם נברו, כן? רבי יהושע בן לוי בעצם בא ואומר כמו שאמרנו לגבי השור, זה ככה למעשה כל מעשה בראשית. כל מעשה בראשית בקומתם נבראו. זאת אומרת, זה מימרה נורא נורא חשובה ומעניינת. הוא בא ואומר לנו שהעולם נברא, הוא נברא בקומתו. העולם לא נברא כעולם צעיר. העולם, כמו שהשור לא נברא כשור קטן שהלך וצמח, אלא כנברא במלוא קומתו, בשיא גודלו, בשיא תפארתו, ככה שר כל העולם ככה נברא. כל הבריאות ככה נבראו, כל הדברים שנבראו, כל העצים שנבראו, לא נבראו כגבעולים, הם נבראו כעצים במלוא קומתם. למה זה חשוב? וזה הערה יפה של...
גם האדם הראשון נברא.
גם האדם הראשון נברא ככה, אבל למה זה כל כך יפה וחשוב? וזה העיר היום רב שימול פרצ'יק. כי זה באמת נותן תשובה לכל מה שאנחנו רואים היום...
מיליוני שנים.
כל מיני ממצאים שמראים... אני יודע, סלעים או גזעים או כל מיני דברים שמראים שזה דבר מאוד מאוד עתיק. אבל אם אנחנו מבינים שהעולם לא נברא מאפס, אלא הוא נברא כבר כעולם ותיק, כעולם זקן הוא כבר נברא, אז אין לזה שום ראייה.
אני משהו היה בודק את אדם הראשון, הוא אמר, אתה בן 30, הוא אומר, אני בן יום.
נכון, או זה דוגמה, אבל יכול להיות, זה גם כן אגב, אם אתה רוצה לקחת את זה הקדימה, אתה יכול לקחת את זה גם לעניין של האבולוציה. זאת אומרת, אם האדם לא נברא מהקוף, בגלל שהאדם נברא כבר בשלב שהוא בלא קומתו. אבל לכן, לכן כאילו יכול להיות מאז יש התפתחות מסוימת של העולם, אבל זה לא אומר שהאדם נברא מהקוף, כי כשהעולם נברא הוא לא נברא בהתחלה כאפס.
יש התדרדרות מאז.
לא משנה, אני מנסה רק לומר שזה נותן בעצם תשובה להרבה מאוד עניינים. כי העולם הוא לא נברא כדבר קטן שצומח, אלא דבר שמושלם, כדבר ותיק, כדבר במלוא קומתו ותפארתו, זה נותן תשובות להרבה מאוד דברים.
נכון,
נכון, נכון, נכון.
זה גם נותן תשובה לשאלת הביצה והתרנגולת.
מה נולד ראשון? כן, התרנגולת. זה יפה מאוד. אז בוא נחזור. מסייע לרבי שמעון בן לוי. אמר רבי שמעון בן לוי, כל מעשה בראשית בקומותם נבראו. דהיינו נבראו גדולים ולא קטנים, כמו שאמרנו, בדעתם נבראו. זאת אומרת שנבראו לרצונם. הקדוש ברוך הוא התייעץ איתם, אתם רוצים להיברא? והם אמרו לו כן. בצביונם נבראו, באותו צורה ובדיוק במראה שהם רצו, הם בחרו, ככה נבראו. כן, כמובן שזה קשה. איך אפשר להתייעץ עם מישהו שעוד לא נברא? אוקיי, אם עוד לא נבראו, איך הקדוש ברוך הוא התייעץ איתם לגבי אם הם רוצים או לא רוצים להיברא, ובאיזה צורה הם רוצים להיברא? אז מביאים פה את הארוך לנר, שמנסה לומר, על פי המדרש, יש את המדרש הידוע שכל עשב ועשב שיש למטה, שיש בעולם שלנו, יש בעצם מלאך כנגדו למעלה. ולמעשה הקדוש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים שכנגד אותם דברים למעלה, ושאל אותם האם הם רוצים לצאת מן הכוח אל הפועל, ובאיזה צורה הם רוצים שזה יברא. איתם התייעץ הקדוש ברוך הוא עם אותם מלאכים. בכל מקרה מסיים את המאמר ואומרת שנאמר, ויחול השמיים וארץ לכל צבאם, אל תקריא צבאם אלא צביונם, כן? בצביונם, בצביון שלהם הם נבראו. דרשה נוספת, דרש רבי חנינא בר פפא, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. פסוק זה שר העולם אמרו, כן? אומר רש"י, שר העולם, מלאך הממונה. המלאך שממונה על העולם אמר את הפסוק הזה. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, למינהו או למינו, יש כאלה שגורסים פה, זאת אומרת, זה הפסוק המפורסם, שהקדוש ברוך הוא ציווה, שאילנות קיצו, כל אחד למינו, כן, הפסוק תצ'י הארץ וכולי, עץ פרי יוצא פרי, למינו. זה היה ציווי של הקדוש ברוך הוא לגבי אילנות, אבל לגבי העשבים, לא היה ציווי למינו. לגבי העשבים כתוב תצ'י הארץ זה שעשב מזריע זרע, לא כתוב למינו. אז בא רבי חנינא בר פפא ואומר, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למינו באילנות, נסו תשעים קל וחומר בעצמם. אם רצונו של הקדוש ברוך הוא ביבוביה, למה אמר למינו באילנות? ועוד קל וחומר, ומה אילנות שאין דרכן לצאת ביבוביה? אמר הקדוש ברוך הוא למינו, אנו על אחת קו על כמה. זאת אומרת, הם באו ואמרו, הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה שאנחנו גם לא נצא למינו, כשנצא למינו, כל אחד למינו, ולא נצא ביבוביה. כעובדה שהוא אמר את זה לאילנות, וחוץ מזה גם קל וחומר. הרי אילנות הגדלים, כל אחד לאילן גדול, גזע וקשה לאילנות להסתבך אחד עם השני. הם ממילא מטבעם לא קשה להסתבך, ואף פי כן שם הקדוש ברוך הוא אמר למינו. אנו שאנחנו עשבים קטנים וגדלים בערבוביה וגמישים שאפשר מאוד להסתבך ולהתחבר, אנחנו קל וחומר שאנחנו צריכים להיזהר. ולכן, בפועל מה קרה? נאמר גם לאילנות וגם בתשעים, בתוצאי הארץ זה שעשב מזריע זרע למינו, למינהו. ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. זאת אומרת, גם העצים וגם העשבים יצאו כל אחד למינו. פתח שר העולם ואמר, יכבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. כן? שמחה גדולה לקדוש ברוך הוא שכל כך הברואים, כל כך נזהרים לקיים את רצונו. וגם פה רוצים לומר שבעצם יש את המדרש שבעצם המלאכים לא רצו שהעולם יברא, כי עתיד אדם לחטוא. ואז שאנשים הולכים לחטוא, אז לא כדאי שהעולם יברא, אבל שר העולם רצה שהעולם יברא, ולכן כשקרה המקרה הזה הוא מאוד שמח, ואמר הלוואי שזה יהיה לעולם, יכבוד השם לעולם ישמח השם במעשיו, שלעולם בעת הקדוש ברוך הוא ישמח במעשיו שהם כל כך נזרים ורוצים לעשות את רצונו. באי רבינה, הרכיב שני תשעים זה על גב זה לרבי חנינא בר פפא, מהו? אותו רבי חנינא בר פפא שהרגע הבאנו אותו, שאמר שבעצם הדשא, העשבים לא נצטוו לצאת כל אחד למינו, מה קורה אם הרכיב שתי מינים מהם? האם הוא עובר על כליים או לא עובר על איסור כליים? כיבא דלא כתב בו למינה הוא לא מחייב, אולי בגלל שלא כתוב ציווי שכל אחד יצא למינו, אז לא חייבים על כליים. עודימה, כיוון דיסקי מדי הוא, קדוש ברוך הוא הסכים איתם שהם יצאו ככה, כמעט דכתיבו למינה הוא דמיה. כאילו שכתוב בהם, כאילו שיש בהם ציווי גם כן למינה הוא. עומד הגמרא, תיקו. רבי שמעון בפזי רמי, כתיב ויעץ אלוהים את שני המאורות הגדולים. הוא כתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטון. כן? מצד אחד כתוב שתי המאורות הגדולים, מצד שני אנחנו רואים שיש את המאור הגדול ואת המאור הקטון. אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בחתר אחד? כן? אז מסבירים פה שבלכתחילה שניהם בעצם משלו ביום, ולא בלילה בכלל. בלילה לא היה שום האור, ושניהם היו מאורות עצמאים, כמו השמש, עם האור עצמאי, ולא כמו הירח היום, שזה באור שמקבל את האור שלו מהשמש. גם הירח, גם החמה הייתה כזו כמו השמש, בדיוק. הייתה מקור אור גדול ועצמאי כמו השמש, ושניהם משלו ביום, וזה בא חמה, בא ירח לקדוש, והוא אמר, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בחתר אחד? אמר לה, לכי ומייתי את עצמך, זאת אומרת. אז מה הפתרון? שאחד מאיתנו יהיה בלילה. אבל בלילה אנחנו יודעים שזה זמן מנוחה ושינה. אם זה זמן מנוחה ושינה, אז לא יכול להיות שיהיה מאור גדול בלילה, צריך מאור שיהיה קטון. לא מאור שהוא מקור אור עצמאי, אלא מאור שהוא מאור קטן, שמקבל את האור מהשני. לכי תמעטי את עצמך ותהיה את המאור הקטון שיהיה בלילה. אמרה לפניו, זה מה שהוא אמר לה, זה המשמעות שמעטי את עצמך. אגב, ועוד דבר שנובע מזה, כיוון שהיא מקור שבעצם מקבל את האור שלו מהשמש, יש גם את כל העניין שהריח הולך ונעלם ונולד מחדש, כי גם זה נובע מכך שהוא מקבל את האור שלו מהשמש. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, עמיד את עצמי? זה לא הוגן, זה לא פייר. אמרתי דבר הגון, למה אני צריכה להמית את עצמי? אמר לה, לכי ומשול ביום ובלילה. את יודעת מה? נצ'פר אותך. תמשלי גם ביום, לא עוד בלילה. תאיר גם ביום, כידוע הירח מאיר לעתים גם ביום. השמש גם מאירה ביום. וזה מה שהירח ענתה לקדוש ברוך הוא. לא, אבל זה כבר לא שתי מלאכים, כי המלך זה השמש, והיא, תכף תראה, זה מה שיונה לקדוש ברוך הוא. אמרה למאי ריבוטה, דשרגה בתירה, מה אני? כן? מדליקים נר בצהריים, מה זה בדיוק עוזר? לא רואים את זה בכלל. אז מה זה עוזר? הרי מי שבעצם מושל ביום, זה השמש. ואני, זה שאני יאיר גם ביום, זה לא עוזר לאף אחד, וזה לא גוי סגליק. אז הקדוש ברוך הוא אמר לה, זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים. שהרי כמו שהסברנו, כפועל יוצא מזה שהיא הלכה ומייתה את עצמה, והיא הופכת להיות למקור אור, לא עצמאי, אלא מקור פסיבי שקורא את אור השמש, זה העובדה שהיא הולכת ונמעטת, נעלמת ומתחדשת, ואז אפשר לקדש חודשים. אז בזכות זה שהיא עכשיו מאור הקטון, על פיה קובעים את המועדים, מקדשים את החודשים ועל פיה קובעים את המועדים. אמרה לה, אז היא ענה לקדוש ברוך הוא, יום הנמי, אי אפשר דלא מנו בתקופתה, אבל המועדים נקבעים לא רק על ידי, אלא גם על ידי השמש, כי הרי עיבור השנה נעשה על פי עונות השנה, ועונות השנה נקבעים על ידי השמש. כן? אז מה בעצם הגוי סגליק עדיין? דכתיב, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. כן? הפסוק עצמו אומר, והיו בשל רבים, והיו, זאת אומרת, שני המאורות, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. אז המועדים נקבעים על ידי שני המועדות, לא רק על ידי. אז הקדוש ברוך הוא אמר לה, זי, ליקו, צדיק בשמך. אמר לה, תראי, זה שאת קטן, זה לא כזה גרוע, זה תכונה של צדיקים. גם הצדיקים הם ירצו להיכנות לקרות קטנים. למשל, יעקב הקטן, כן? פסוק בעמוס, מי יקום יעקב כי קטון הוא, וגם יעקב אמר, קטונתי מכל החסדים וכל האמת. שמואל הקטן, כן? התן הידוע הענב, שמואל הקטן. דוד הקטן, גם על דוד כתוב בספר שמואל, ודוד הוא הקטן, כן? אז התכונה הזאת של להיות קטן וענבה ולהמעיט ולעשות מעצמם קטנים, זה תכונה של צדיקים, את צריכה לצמוח. חד זה הדלוקה דלוקמיית ודעתי, ראה שזה לא מיישב את דעתה. אמר הקדוש ברוך הוא, אביו חפרה עליי שמיעדתי את הירח. והיינו דאמר רבי שמעון בלקיש, מה נשתנה צעיר של חוש חודש שנאמר בו להשם? אמר הקדוש ברוך הוא, צעיר זה יחפרה עליי שמיעדתי את הירח, כן? במוסף של ראש חודש, זה הפעם היחידה שכתוב חטאת להשם, שאר המוספים כתוב חטאת. רק בראש חודש כתוב חטאת להשם. ולמה דווקא בראש חודש נאמר חטאת להשם? שהקדוש ברוך הוא אומר, כי כביכול שהקדוש ברוך הוא מביא כפרה על זה שהוא מת הירח. כמובן שאי אפשר להביא את זה כפשוטו. אם אתם זוכרים, לרב דוביד יש פה מהלך, אנחנו לא נאמר אותו כרגע, אבל יש פה איזה מהלך שרב דוביד שלם, מה הכוונה פה שהקדוש ברוך הוא כביכול מביא קורבן. כן. רב אסי רמי כתיב התוצא הארץ דשא בתלת בשבתא, וכתיב וחוצי החסדי תרם יהיה בארץ ומלאי שבתא. כן, במעשה בראשית אנחנו רואים שמתי נברא הדשא? ביום השלישי. ותוצא הארץ דשא, זה כתוב ביום השלישי. אחרי שאנחנו תמיד במעשה בראשית מגיעים לפרק ב', מדובר שם על היום שבו נברא האדם, וכתוב וחוצי החסדי תרם יהיה בארץ וכל עצב החסדי תרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוהים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. זאת אומרת שעדיין ביום השישי, ערב שבת, עדיין הצמחים לא צמחו. איך זו? אז מתי נפגעו? ביום השלישי או ביום השישי? אלא מלמד שיצאו דשאים, הם התחילו לצמוח בתוך האדמה, אבל עצרו והמתינו ולא יצאו החוצה מן האדמה, ועמדו על פתח קרקע עד שבא אדם הראשון וביקש עליהם רחמים, וירדו גשמים וצמחו, ללמדך שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים. שאלה טובה. שאלה טובה. אבל כנראה שאתה תחזור לזה מישהו, כי זה לקחת כדוגמה. אבל המושג הזה, זה מושג ידוע, כן, זה גם כן רואים את זה באימהות של העולם שכולם היו, שכולם היו עקרות, ו כדי שיתפללו, כדי שאבות העולם יתפללו, כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, כן? אחד היסודות של התפילה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבקש. הקדוש ברוך הוא לא צריך את הבקשה שלנו, אבל הוא רוצה להטיב איתנו שנבקש, שנקבל את זה בבקשה.
רגע, אדם הראשון היה נחשב צדיק בעיני הקדוש ברוך הוא?
עד שהוא חטא, בטח שהוא... בטח שהוא היה צדיק. הרי המדרגה הכי גבוהה שאפשר להגיע, זה המדרגה של האדם הראשון, קודם החטא. זה המדרגה הכי גבוהה שאנחנו מנסים. מנסים כל הזמן להגיע לדרגה של אדם הראשון קודם אחר. רב נחמן בר פאפה אבילה היי גינתה שדה בזרני, היה לו גינה, הוא זרה בזרעים ולא צמח, לא גדל לו כלום. בא רחמה, תפלל, התמית רע וצמח, ידו גשמים וצמח. אמר היינו דרב אסי, זה בדיוק כמו שאמר רב אסי, הקדוש ברוך הוא כנראה מתאבה לתפילתי, ולכן הוא לא הצמיח את זה עד שאני לא בא והצפלתי והתפללתי. אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים שנייה לעניין של סימני הטהרה. כמו שאמרנו אתמול, למעשה זה מופיע פעמיים בתורה, גם בפרשת שמיני בספר ויקרא, וגם אצלנו בפרשת ראה. יש את רשימת החיות, 10 חיות שהן כשרות, יש אחרי זה את הכלל מלת גרה, מפריסת פרסה שעושה את שצת וכו', ואז יש את החיות כאילו שלא נטעה, ומחריגים לנו את הגמל, את הארנבת, את השפן, ואחרי זה גם את החזיר. אותו מבנה בדיוק יש אצלנו בפרשת דברים, ויש גם בספר ויקרא. אלא שבניגוד לספר ויקרא לפרשת שמיני, אצלנו בפרשה יש מילה אחת נוספת שלא קיימת שם. ורש"י, אגב, אצלנו בפרשה אומר שזו הסיבה שהפרשה נכתבה עוד פעם אצלנו, בגלל זה. מה המילה? בעוד שבספר ויקרא אנחנו רואים אך את זה לא תאכלו ממלא הגרה ומפריסי הפרסה, את הגמל, כי מלא גרה הוא פרסה לא מפריד, את השפן וכו' וכו' וכו'. בספר דברים, בפרשה שלנו, בפרשת ראה, כתוב בכל במה ופרסה שותה שתי פרסות מלא גרה במה אותה תאכלו, אך את זה לא תאכלו ממלא הגרה ומפריסי הפרסה, השצועה. יש פה מילה, השצועה. אז בפשט שקוראים את הפסוק, אומרים, אוקיי, אך את זה לא תאכלו ממלא הגרה ומפריסי הפרסה, השצועה, נקודותיים, את הגמל ואת הארנבת ואת השפן וכו'. אבל הגמרא עכשיו מביאה דרך אחרת לקרוא את הפסוק, מבינה את הפסוק בדרך אחרת, ששמים את הנקודותיים לפני כן. אני קורא את זה כך עכשיו: אך את זה לא תאכלו ממלא הגרה ומפריסי הפרסה, נקודותיים, השסועה, את הגמל, את הארנבת, את השפן וכו'. זה יוצא שהשסועה זה סוג של חיה. וזה מה שבעצם אומר פה, אמר רב חנן בר אבא. השסועה שאנחנו אמרנו רגע בפסוק בפרשת ראה, בריאה בפני עצמה היא, כן? כפי שהוא קורא את הפסוק, זה חייב להיות בריאה בפני עצמה.
שמעת תורה הגיעה עוד סופה לכל השימה, תדירת את השסועה.
בגלל השסועה הביאו את הכל. והדישון, גם בגלל הדישון. בכל מקרה, זה בריאה בפני עצמה. שיש לה שני גבין ושני שדראות. יש לה שני גבין ושתי עמודי שדרה. וכי משה רבינו קניגי היה, או בליסטרי היה. כן? אומר רשי, מה זה? תראו רשי, וכי משה רבינו קניגי היה, צד חיות בקניגון. כן? יש כאלה שרוצים להגיד שזה בעזרת כלבים. או בליסטרי, מורה בקשת לחיות. כן? האם הוא היה צייד שהיה צד חיות? הוא היה כל כך בקי בחיות שידע את כל סוגי החיות, שידע שיש כזו חיה שקראו לה שסועה? ברור שלא. מכאן תשובה לה אומר, אין תורה מן השמיים. זאת אומרת, ברור שמשה רבינו לא זה שכתב את התורה, אלא התורה היא מן השמיים. כי משה רבינו לא יכל לדעת שיש כזה מין שקוראים לה שסוע. אמר לרב חיסדא לרב תחליפה ברבינה, לכתוב קניגי ובליסטרי בגדתך ופרשה. המילים האלה, קניגי ובליסטרי, כל כך יפות, זה שפה כל כך יפה וצחה, כדאי לשמר את זה. לך תכתוב בספר הגדול שלך את המדרש שהרגע אמרנו, ותפרש את המילים קניגי ובליסטרי, כדי באמת להשתמש במילים האלה ושלא ישכחו אותה. באותו אופן יש מימה נוספת, כן? בספר יהושע כתוב מקור, תסתכלו בתת' בתורה אור השלם, תת' מן השחור אשר עתני מצרים והגבול הקרון צפון הכנעני תחשב חמשת צרני פלישתים, העזתי והאשדודי והאשקלוני הגיטי והעקרוני והאבים, כן? כתוב חמשת, אבל בפועל כתוב שש. זה מה ששואלת הגמרא. חמשת צרני הפלישתים, העזתי והאשדודי, האשקלוני, הגיטי, העקרוני והאבים. אמר חמישה, וחשיב שיטה. שש, כתוב שש. אמר רבי יונתן מתרץ, ארנוקי שלהן חמישה. החשובים שבהם זה חמישה. האחרון שכתוב, האבים, זה אומנם מפלישתים, אבל הוא לא חשוב. לכן לא מתחשבים בו.
הוא לא נמנה.
הוא לא מסגרת החמישה. אמרו חמישה, התכוונו לחמישה חשובים. בפועל יש חמישה חשובים, ועוד אחד שאוהבים שהם לא חשובים. זה התירוץ של רבי יונתן. אמר לרב חיסדא לרבי תחליפה ברבינה, כתוב ארנוקה בהגדתך ופרשה. כן, גם המילה ארנוקה, מילה כל כך יפה, לשון כל כך צחה. תכתוב את האגדה, את המדרש הזה בספר האגדות שלך, ותפרש את המילה ארנוקה, כדי שנוכל ליהנות מהשפה הצחה הזאת. אומרת הגמרא, ופליגה דרב, מה שהתירוץ של רבי יונתן, שבעצם יש, שבעצם מדובר בשישה, אבל כולם מפלישתים, רק חמישה הם חשובים, התירוץ הזה חולק על רב. דאמר רב, האבין מתימן באו. רב אומר שהאבין בעצם מקורה מתימן. תימן היה הבן של אליפז, אליפז היה הבן של אסב. זאת אומרת, הם בכלל לא היו פלישתים. האבין לא בפלישתים, האבין מתימן. מסביר תוספות, מה המחלוקת פה בין רבי יונתן לרב? תראו את תוספות, דיבור המתחיל, אביים מתימן באו וכו'. מסביר תוספות, בין מקראות הם בספר יהושע, ואח הכתיב, חמשת צרני פלישתים, העזתי והאשדודי, האשקלוני, הגיטי והעקרוני והאבים. זה פסוק אחד. והדר כתיב, מתימן כל ארץ הכנעני, ומערה אשר לצידונים עד אפקה עד גבול האמורי. ואשתה, מפרשה רב מפרש, והאביים נכתיב בסוף קרא כמאי, התימן דברוש קרא דבטראי. האביים שבסוף הפסוק הראשון מתייחס לפסוק השני, והפסוק השני איך מתחיל? מתימן כל ארץ וכו'. האביים מתימן. זאת אומרת, יש חמשת צרני פלישתים, ויש את הרשימה של חמישה. האביים מתימן. ולמה הם באו לפלישתים? אומר רב, תכף נראה את זה בהמשך, בעצם האביים הם מתימן. רק הם רצו לעבוד כמה שיותר עבודה זרה מכל הסוגים, כל המינים. שמעו שבפלישתים יש להם עבודה זרה שהם עדיין לא הכירו. הלכו ונקרו ממקומה והלכו לגור בפלישתים כדי ללמוד את העבודה הזרה של פלישתים. לכן הם נמצאים בפלישתים, אבל הם לא פלישתים באמת. הם בעצם מתימה. כך הרב מסביר את הקושי בפסוק בניגוד לרבי יונתן. אומרת הגמרא, תניא אמי אחי, יש ברייתא שמציית לרב. האביים מתימן באו. ולמה נקרא שמם אביים? שיבטו את מקומן, כן? כשהם עזבו לפלישתים, הם עזבו בצורה כזאת שהמקום שהם עזבו אותו, הם השחיתו אותו לגמרי והוא נחרב. דבר אחר, אביים שיבו לאלוקות הרבה, כן? הם יבו לאלוקות הרבה, הם רצו לעבוד כמה שיותר סוגים של עבודה זרה. דבר אחר, ולכן בעצם נקראו אביים. זה הסיבה שהם ערכו הרי לפלישתים. דבר אחר, רביעים שכל הרואה אותם, אוחזתו אבית וחלחלה. כן? אמר יוסף, ואיתלו שיצרי דר שיני לכל אחד ואחד. וכל אחד מהם היה לו 16 שורות שיניים. לכן היה להם הרי מפחיד. עכשיו נביאים למימר שרישלה, כי שבא להגיד לנו שכל מילה ומילה בתורה חשובה, וגם דברים שאינו לנו לא חשובים בתורה, שאנחנו לא מבינים למה התורה כתבה אותם, למעשה עם גופי תורה, הן גופי תורה, ומי יש להם חשיבות, ובאים למעט אותם דברים חשובים מאוד. הוא מביא לנו ארבע דוגמאות. אמר רבי שמעון לקיש, מקראות שראויים לשרוף, הרבה מקראות שראויים לשרוף, יש מקראות שלכאורה לא צריך אותם, כאילו צריך לשרוף אותם, מה הם עוזרים לנו, הם מיותרים. והן גופי תורה. דוגמה ראשונה. ואביים יושבים בחצרים עד עזה, הפסוק ממשיך, כפתורים יוצאים מכפתור, ישמידו וישבו תחתם, כן? למה התורה צריכה לספר לנו שהאביים ישבו בחצרים עד עזה, באו כפתורים שמכפתור וישמינו את האביים, מהי נפקא לן מינה? מדעש ואבי מלך לאברהם, תשקור לי ולני ונכדי, אמר הקדוש ברוך הוא, ליתו כפתורים וליבקו מאביים, דיידו פלישתים וליתו ישראל וליבקו מכפתורים, כן? כידוע, אבי מלך ישבע את אברהם, השבועה שלו הייתה חלה גם על הנכדים ועל הנינים. בתקופתו שמשה עדיין תקפה הייתה השבועה, אי אפשר להילחם עם האביים בגלל שהם היו מפלישתים, כי הוא סובר לו כמו רב אלא כמו רבי יונתן, שהם היו מפלישתים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא את כפתורים מכפתור, נלחמו עם האביים, לקחו להם את הארץ, את המקום, ואז בעצם ישראל יכלו לבוא ולכבוש את המקום מכפתורים ולא מפלישתים, ולא לעבור על השבועה שהשביע אבי מלך את אברהם. דוגמה נוספת.
אבל אם האבים הם לא מפלישתים?
זה לפי רבי זן. אז אמרנו.
אז אין בעיה.
אז זה לא הדרשה הזאת. הוא סופר שם כן. כיוצא בזה אתה אומר כי חשבון עיר סיחון מלך רמוי. והוא נלחם במלך מואב. פסוק ממשיך. הוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. מה אין אף קמינה? למה אני צריך לספר לנו שחשבון עיר סיחון מלך רמוי והוא כבש אותה ממואב ולקח את כל ארצו מידו? ואמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל תצר את מואב. כן, ואז תתגר במלחמה, אז בעצם בני ישראל לא יכולים ללחם עם מואב. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, ליתי סיחון, ליפוק ממואב, ליתי ישראל וליפוק מסיחון. יבוא סיחון, יכבוש חלקים ממואב, כדי שישראל יכלו אחרי זה לבוא ולקחת את זה מסיחון, ולא לעבור על הציווי שאז תתגר במלחמה. והיינו דאמר הפאפה, המון ממואב, תיארו בסיחון, כן? חבלי ארץ של המון ממואב, תוהרו לישראל על ידי סיחון, כי סיחון כבש אותם, ועכשיו ישראל יכולים בעצם, יכלו לכבוש אותם מסיחון. דוגמה שלישית בריש לקיש, צידונים יקראו לחרמון סריון, והפסוק ממשיך, והאמורי יקראו לו סניר, כן? זה פרשת דברים, אתם רואים שם שיש שלושה שמות להר חרמון. ראה שהם מביאים במקום שיש אפילו גם שם רביעי, בפרשה הבאה עוד שם רביעי. מה זה מעניין אותנו? מה רוצים לומר לנו? תנה, סניר וסריון מערי את ישראל. מלמד שכל אחד ואחד מאומות העולם הלך ובנה לו כרך גדול לעצמו, ואילה לו על שם מערי ארץ ישראל. למדך שאפילו מערי את ישראל חביבין על אומות העולם, כן? הם היו שם בחרמון, היו גם כן הצידונים וגם האמורים, וכל אחד בנה לו כרך. את הכרך שכל אחד בנה, הוא קרא על שם אחד מהרים של ארץ ישראל. הרים זה מקומות פחות משובחים. קשה לגדל שם, קשה להיות שם, זה קצינה, קשה לגדל שם. אז אפילו על ההרים שזה מקומות הפחות חשובים, פחות טובים, על שמם קראו את הכרכים שלהם, כמה שהיו חביבים, שאפילו ההרים של ארץ ישראל היו חביבים עליהם. דוגמה רביעית שמביא יש לה, כשכה יוצא בו ואת העם הביא אותו להרים, כן, זה יוסף שהביא את העם מקצה גבול מצרים עד קצהו, אחרי שהוא בעצם בא וקנה מהמצרים את השדות שלהם עבור האוכל שהוא נתן להם, הלך יוסף והביא, עשה בלבול שלהם, הביא אחד, כל אחד הביא לצד השני, כל אחד הביא ממקומו. עכשיו, למה הוא עשה את זה בפשוט? ברור, כדי שלא ירגישו בעלים, הם עד היום התרגלו שזה השדה שלהם, הם ימשיכו לעבוד את אותו שדה שלהם, למרות שזה לא שלהם, הם לא כל כך ירגישו שזה לא שלהם. לכן יוסף הלך ובלבל. אבל השאלה היא למה התורה צריכה לספר לנו את זה. וזה מה שאומר יש לקי, שהוא עשה את זה, למה הוא עשה את זה, מה אין אף קמינה? זה לא לקרוא לאחיו גלבטה, כן? שלאחר מותו לא יוכלו גם לאחיו לקרוא גולים בני גולים. כי גם מצרים בעצמם וכל אחד לא נמצא במקומו וכולם גולים. לכן מראש יוסף עשה את זה, גלה את המצרים כדי שגם לא יוכלו... ושישראל ידעו את זה שאי אפשר לקרוא להם גולים. יוכלו גם לענות למצרים, שהמצרים יגידו להם, יוכלו לענות להם גם אתם.
גם אתם גולים.